כן. זה מתייחס לדברי השולחן ערוך, זרק לה הגט בחצרה, בין שהוא קנוי לה או שאול או מוזכר, הרי זו מגורשת. אומר השולחן ערוך, באמת דברים אומרים כשהיא עומדת בחצרה והוא משתמר לדעתה. אבל אם אינה עומדת שם, אף פי שהוא משתמר לדעתה, אינה מגורשת. וזה בנוי על הסוגיה בתחילת פרק שמיני, ששם הגמרא מביאה מחלוקת בין אולה לבין רבושיה. כן, נחלקו אולה ורבושיה בזורק גט לחצרה, האם היא צריכה להיות סמוכה לחצר, זה דעת אולה, ורבושיה אומר שאף על פי שהיא אינה סמוכה לחצר, מספיק שהחצר תהיה משתמרת לדעתה. זה, שם, זה המחלוקת. אז רואים שהשולחן ערוך נקט להלכה כדעת אולה, דווקא במה דברים אמורים? כשהיא עומדת בחצרה והוא משתמר לדעתה, אבל משתמר לדעתה לחוד, שזה דעת רבושיה, זה לא מספיק, צריך גם שהיא עומדת בחצרה. עכשיו מביא אבני מילואים את חידושי הרשב"א. כתב בחידושי הרשב"א פרק הזורק, את הרשב"א מחדש פשט בגמרא. נחזור רגע לגמרא. הגמרא אומרת כך, אחרי שהגמרא מביאה את המחלוקת של אולה ורבושיה, רוצה הגמרא לומר והאמינה שהמחלוקת תלויה בשאלה. את אולה אומר שזורק גט לאשתו בחצרה זה רק שהיא עומדת סמוך לחצר, בחצר, סמוך לחצר. ורבושיה אומר, כמו שאמרתי, גם אם היא לא סמוכה לחצר, החצר משתמרת לדעתה, זה מספיק. אז באבמינה רוצה הגמרא לומר שהם חלוקים בשאלה מאיזה דין חצר קונה. אם חצר קונה מדין יד, או חצר קונה מדין שליחות. אם חצר קונה מדין יד, אז היא צריכה להיות סמוכה לה. מה ידה בסמוכה? אף חצרה בסמוכה. אבל אם נניח שחצר פועלת מדין שליחות, שליח לא צריך להיות סמוך לאדם. ההפך, אתה שולח שליח שאתה... כן, והיד של השליח זוכה לך. אז מאיזה דין חצר זוכה לאישה? האם מדין ידה או מדין חצרה? דוחה הגמרא ואומרת לא. כולי עלמא, גם רבושיה וגם אולה סוברים שחצר מועילה מדין יד. נו, אז אם חצר מועילה מדין יד, איך רבושיה אומר שגם אם היא איננה סמוכה? אז אומר רבי יושעיה, הנקודה המרכזית בידה זה לא שהיא סמוכה או לא סמוכה. זאת אומרת, גם אם היא לא סמוכה, היא תחשב כידה בגלל... הנקודה ביד, שהיד שלה משתמרת לדעתה. אז אומר רבושיה, גם אם היא לא סמוכה, מה שאני צריך שזה יהיה משתמרת לדעתה. משתמרת לדעתה, זה כבר מגדיר את זה כיד. אין צורך שיד תהיה סמוכה. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא בשאלה אם מדין יד או מדין שליחות. כולם מודים מדין יד, כך אומרת הגמרא. אבל הוויכוח ביניהם, מה ההגדרה של יד? אולה אומר יד, סמוכה. אם היא לא סמוכה, זה לא ידע. רבושיה אומר, לא, יד לא צריכה להיות סמוכה. הנקודה ביד זה שכשנכנס משהו ליד שלה, הוא משתמר לדעתה. אז אם זאת חצר שמשתמרת לדעתה, זה כבר מגדיר, זה כיד. זה התחייה של הגמרא במסקנה. את אין הכרח לומר שהוויכוח הוא מדין יד או מדין שליחות. כולם עודים מדין יד. אני יכול אבל לומר שהוויכוח הוא, מה מגדיר את זה, מה מגדיר את החצר כיד. אומר הרשב"א חידוש. הרשב"א מחדש פשט בגמרא, מחדש חידוש. כתב בחידושי הרשב"א פרק הזורק, דאם אמרה לו, תזרוק הגט בחצרי ותקנה לי חצרי, דמעני אפילו אינה עומדת בצדה. כיוון דחצר לא גרה משליחות. זאת אומרת, פשט הגמרא משמע, כמו שאמרנו, שהמחלוקת היא מה הגדרה של יד, אבל בסופו של דבר, רואים בגמרא שהגמרא נוטה לקבל את אולה, באמת להכריע כאולה, שהיא צריכה, כיוון שאולה אמר מדין יד וידה בסמוכה, אז ממילא גם אישה שמקבלת גט בחצרה צריכה להיות סמוכה לחצר. באה רשב"א, אף על פי שבאמת נקבעה הלכה כאולה, וחידש הרשב"א חידוש, אבל תלוי איך האישה, או מה, כשהבעל רוצה לזרוק לגט בחצרה, מה היא אומרת? מה היא אומרת? אומר הרשב"א, שאם אמרה לו, תזרוק הגט בחצרי ותקנה לי חצרי. זאת אומרת, אם האישה אומרת לבעל, תזרוק את הגט לחצר שלי ותקנה לי חצרי. אומר הרשב"א, במקרה כזה מעני, אפילו אינה עומדת בצידה. כיוון לחצר לא גרה משליחות. ואת הרשב"א מחדש חידוש גדול. זה שאני אומר שהחצר פועלת עבורה מדין יד, ולמסקנה היא באמת צריכה להיות סמוכה לה, זה רק באופן שהיא לא גילתה דעתה שהחצר תועיל לה מדין שליחות. אבל אם היא רוצה שהחצר תפעל עבורה כשליח, אז באמת החצר תפעל כשליח, ואז באמת היא לא צריכה להיות סמוכה. אם אין גילוי מצידה שהחצר תפעל בשבילה כשליח, אז באמת אני אומר, החצר תעבוד בשבילה מדין יד. אז זה עוד יד, ואם יד, אז אחריו בגמרא, כאולה, שיד בסמוכה. אם יד, אם היא לא סמוכה, זה לא ידע. הרי בזה למסקנה נחלקו רב הושעיה ואולה. רב הושעיה אומר, גם אם היא לא סמוכה, ואולה אומר, דווקא היא סמוכה, והכרענו כאולה. אבל כל זה אומר הרשב"א, כשאין מצידה גילוי, כשאין מצידה גילוי שהיא מודיעה שהיא מבקשת מהבעל שהחצר תפעל מדין שליח. ברגע שהתבקש מהבעל שייתן את הגט לחצרה באופן שהגט יגיע לחצרה כשהחצר שליחה שלה, אז באמת זה יועיל. ואף על פי שהיא לא תהיה סמוכה לה, גם כן היא תהיה מגורשת. חידוש. הרשב"א מחדש שזה תלוי ברצון שלה. אם היא רוצה שהחצר תעבוד בשבילה, אז זה הלשון של הרשב"א. ואם אמרה לו, תזרוק הגט בחצרי ותקנה לי חצרי. תזרוק הגט בחצרי ותקנה לי חצרי. דמעני אפילו אינה עומדת בצידה, כיוון דחצר לא גרה משליחות. שואל הרשב"א, אם ככה, אם אני אומר פשט כזה, והיא קשה, אבל הרי במסקנת הגמרא רואים שהגמרא אומרת שכולם יודעים שהחצר מועילה מדין שליחות, מדין יד. הרי הגמרא באבמינה באמת חשבה שהחצר, לדעת רב הושעיה, החצר מועילה מדין שליחות, אבל הגמרא דחתה. הגמרא הרי אמרה למסקנה שבאמת כולם סוברים שהחצר מועילה מדין יד, רק הוויכוח הוא אם צריכה להיות סמוכה או לא. עכשיו בא הרשב"א ואומר, לא, אם היא תגיד שהיא רוצה שהחצר תועילה מדין שליחות, היא תועילה מדין שליחות, ואז באמת גם אם היא לא תהיה סמוכה. אבל זה לכאורה, שואל הרשב"א, לכאורה זה נגד הסוגיה. אז אומר הרשב"א, והיא קשיא לך, דאמרו בפלוגתא דאולה ורב הושעיה, נימא באה כמפלגי. הרי הגמרא רוצה לומר באמת שהוויכוח הוא מדין שליחות ומדין יד. כן? נימא באה כמפלגי, מר סבר חצר משום ידה התרבי, ומר סבר חצר משום שליחות התרבי. ועל כוחך, דווקא מדעתה. זאת אומרת, הרשב"א אומר, הרשב"א מסביר פשט בגמרא. האמת, לכאורה, אומר הרשב"א, כשהייתה לגמרא ואמינה, הייתה לגמרא, הרי יש פה ואמינה ומסקנה בגמרא. הוואמינה של הגמרא, שהמחלוקת בין אולה לרב הושעיה, היא מאיזה דין חצר קונה? היא מדין יד או מדין שליחות? כך רוצה הגמרא לומר, באופן שאולה שאומר סמוך, היא צריכה להיות סמוכה, הוא סובר שזה מדין יד. ורב הושעיה, שאומר חצר מדין שליחות, הפירוש הוא שהרב הושעיה שאמר שאף פי שאיננה סמוכה, כי הוא סובר חצר מדין שליחות. אומר הרשב"א, מה הייתה ואמינה? מה הייתה ואמינה של הגמרא? הרשב"א אומר, ברור לי שאם יש ואמינה בגמרא לומר שהחצר היא מדין שליחות, לא ייתכן לומר, זה הרשב"א מניח כהנחה, פשט, בגמרא, ואמינה של הגמרא, שהגמרא אמרה שהם חלוקים, הגמרא רוצה להגיד שהמחלוקת היא מאיזה דין חצר קונה, באופן שרב הושעיה סובר זה מדין שליחות, לא ייתכן לומר, אומר הרשב"א, שרב הושעיה יגיד מדין שליחות באופן שזה בעל כוחה. אין מושג של שליח בעל כוחו. אין מושג של שליח בעל כוחו. אז חייבים לומר שזה ברצונה. כשאמרנו בגמרא לרב הושעיה ואמינה, שרב הושעיה זה מועיל מדין שליחות, לא ייתכן לומר שמדובר שהוא זורק לה את הגט בחצר נגד רצונה. כי אם זה נגד רצונה, אף אחד לא יגיד שזה מדין שליחות. לא שייך שחצר תהיה שליח שלי, אם אני לא... שליח חייב להיות ברצונו של אדם. אם הוא לא רוצה, אז הוא לא שליח. אז להגיד שהחצר מועילה מדין שליחות אפשר, רק כשהיא רוצה. אז אומר הרשב"א, אם כשהיא... ועל זה, זאת אומרת, אז מוכרחים לומר, שבהווה מינה של הגמרא, המחלוקת בין אולה ורב שעיה היא באופן שהיא מסכימה להתגרש, היא רוצה שהחצר תעבוד בשבילה. ועל זה אמרה גמרא, על זה אמרה גמרא, הגמרא דוחה. לא. כולם אומרים שחצר מדין יד. והוויכוח הוא, מה ההגדרה של יד, כמו שהסברנו. אז אומר הרשב"א, אז איך אני אומר את מה שאני אומר? ואחרי שברור שמדובר כאן באופן שזה לא גירושין בעל כורחה, כי אם זה גירושין בעל כורחה, אין הווה אמינא לומר שהחצר טועים היא שליחות. אי אפשר לומר כך. אז מוכרחים לומר שהגמרא דיברה, הבינה, שהמחלוקת בין פולה לרב הושעיה, זה מחלוקת באופן שהגט ניתן בהסכמתו, בהסכמתה של האישה. הגט ניתן לרצונה. אם ניתן לרצונה, אז איך אני בא לחדש את החידוש שלי? מטרש במקשה על עצמו קושייה עצומה, של אני בא ואומר, שאם האישה מבקשת מהבעל שיזרוק לה את הגט לחצר, והחצרה תקנה לה, אז בא הרשב"א ואומר, גם אם היא לא סמוכה, כי אז זה מועיל מדין שליחות. הרי על זה הגמרא דיברה. ועל זה הגמרא אמרה לא מדין שליחות. הגמרא אמרה מדין יד למסקנה. הרי הגמרא דוחה למסקנה. הגמרא אומרת, לא, כולם סוברים מדין יד, לא מדין שליחות. אז איך אני בא ואומר את החידוש שלי? הרשב"א שואל על עצמו. אומר הרשב"א, בכל זאת יש לחלק. אני אקרא את זה עוד פעם. והיא קשיא לך... הדאמרו בפלוקתא דאולה ורב הושעיה נימה בהקמיף לגי, מר סבר חצר משום ידה התרבי, ומר סבר חצר משום שליחות התרבי, ולהגיד משום שליחות כמו שאמרנו לא ייתכן, אם זה גט בעל כוחה, ועל כוחך דווקא מדעתה, דום ידי שליח, אחרת לא שייך להגיד שהחצר שליח, ואפילו האחי פליגולה, ואמר, ואיש שעומדת בצד ביתה, והרי אנחנו מוסקים הלכה כאולה. למסקנה אנחנו מוסקים הלכה כאולה. זאת אומרת, הרשב"א רוצה להגיד חידוש אפילו לדעת אולה. אבל אומר, הרי אולה ודאי חולק על רב הושעיה במקום שהגט ניתן לרצונה, שבאבאמינה של הגמרא אמר רב הושעיה שזה מדין שליחות, כך חשבה הגמרא באבאמינה, ואולה חולק. אז איך אני יכול להגיד חידוש כזה עכשיו להלכה בדעת אולה? אומר הרשב"א, יש לומר, אז הרשב"א מחלק שיש שני מצבים של גט שניתן ברצונה. וזה הרשב"א מחדש. זאת אומרת, המחלוקת של אולה ורב הושעיה, זה באמת בגט שניתן לרצונה, אבל לא באופן שהוא דיבר עליו. יש לומר, דעתם לאו ואומרת תקנה לי חצרי, אלא באומרת ניחא לי שתזרוק בחצרי. ואת הרשב"א מחלק בין שני מצבים שהאישה מסכימה לקבל את הגט. יש מצב שבו האישה אומרת, אין לי התנגדות. הבעל אומר, אני יכול לזרוק לך את הגט לחצר? היא אומרת, כן, תזרוק את הגט לחצרי. אז היא הסכימה שהגט יזרק לחצרה. אבל הרשב"א דיבר על מציאות אחרת, שהיא אומרת, אם בקש לזרוק לי את הגט לחצרי ותקנה לי חצרי. זאת אומרת, יש מצב שבו היא אומרת, זרוק את הגט, אין לי התנגדות שתזרוק את הגט לחצר, אבל יש מצב שבו היא אומרת, זרוק את הגט לחצרי ותקנה לי חצרי. מה החילוק? בשני המקרים זה בהסכמתה. אבל מה החילוק? אז אומר הרשב"א כך, אלא באומרת ניחא לי שתזרוק בחצרי, דלא אבה כאין שליח קבלה, אלא כאין שליח הבאה. עד כאן לשונו והעין שם. אני אסביר מה שהוא אומר. הרמב״ם להלכה, אנחנו מכירים למעשה שני סוגים של שליח, או שני סוגים של שליחות בגירושין, בגט. סוג אחד זה שליח הולכה של הבעל. הבעל עושה שליח להוליך את הגט לאישה. יש משנה שאומרת, האישה שאמרה התקבל לגיטי, זאת אומרת, אישה ממנה שליח לקבלה. אז יש שליח הולכה מצד אחד, זה שליח שהבעל ממנה, כדי למסור את הגט לאישה, ויש שליח קבלה. שליח קבלה זה שליח שהאישה ממנה כדי לקבל את הגט, וחילוק גדול בין שני השליחים. זאת אומרת, שליח הולכה, כן, הוא שליח למסור את הגט לאישה. אז עד שהגט יגיע לידי האישה, היא לא תהיה מגורשת. הוא למעשה עומד במקום הבעל. הבעל צריך לתת לה את הגט, ונתן בידה, הוא לא נותן את הגט, הוא ממנה שליח שימסור לה את הגט, שייתן לה את הגט. אז שיגיע הגט לידה, היא תהיה מגורשת. לעומת זאת, שליח לקבלה, זה שליח שהאישה עושה. שליח שהאישה עושה, הוא לא שליח להביא לה את הגט. הוא שליח לקבל עבורה את הגט. זאת אומרת, ברגע שהגט יימסר מהבעל לשליח קבלה של האישה, באותו רגע היא תהיה מגורשת. זה ההבדל בין שליח הולכה לשליח קבלה. שליח הולכה צריך לתת את הגט לאישה, אז היא תהיה מגורשת. שליח קבלה לא צריך לתת את הגט לאישה. הוא שליח לקבל את הגט. ברגע שהגט יגיע לידו, היא תהיה מגורשת. ברמב״ם כתוב, הרמב״ם חידש על יסוד גמרא, שיש עוד שליחות. שליח שהאישה ממנה, אבל השליח שהאישה ממנה באופן רגיל, כמו שאמרנו, שליח קבלה. ברגע שיגיע הגט לידו, היא תהיה מגורשת. ברמב״ם כתוב שיש סוג נוסף של שליח. שליח שהאישה ממנה להביא לה את הגט. זה לא שליח לקבל את הגט, זה שליח להביא לה את הגט. מה החילוק? החילוק אומר הרמב״ם שבשליח הבאה, עד שיגיע הגט לידה, היא לא תהיה מגורשת. זה לא שליח שהוא עומד במקומה. זה לא שליח שהוא עומד במקומה. שליח קבלה עומד במקומה. הידיים של שליח קבלה זה כמו הידיים שלה. אבל שליח הבאה זה לא שליח שעומד במקומה. זה שליח להביא לה את הגט. עד שיגיע הגט לידה, היא לא תהיה מגורשת. כך מחדש הרמב״ם. אז הרשב"א, כדי להסביר את החידוש שלו כאן בסוגיה, משתמש בחילוק שבין שליח קבלה לבין שליח הבאה. זאת אומרת, זה חידוש, מה שהרשב"א אומר זה חידוש. אבל נראה, למה גם הקצות חולק עליו. אבל הרשב"א מחדש חידוש. הרשב"א אומר שהדין של החצר תלוי ביחס של האישה וברצון של האישה לקבל את הגט בחצר. יש שיתקבל אותו, החצר תעבוד עבורה כשליח הבאה, ויש שהחצר תעבוד עבורה כשליח קבלה. ואם היא מגלה דעתה, זה תלוי בגילוי הדעת של האישה לפי הרשב"א, אם היא מגלה דעתה שהיא רוצה שהחצר תפעל עבורה מדין שליח קבלה, אז היא יועיל, זה החידוש של הרשב"א. ואז באמת היא לא צריכה להיות סמוכה לה. באמת היא לא צריכה להיות סמוכה לה. אבל אם היא מגלה דעתה שהחצר תפעל עבורה כשליח הבאה, אז יהיה דין אחר. יהיה דין אחר. ואז באמת החצר תפעל עבורה לא מדין שליחות, אלא מדין יד. זאת אומרת, הרשב"א אומר תלוי באיזה אופן האישה, קודם כל, כמו יסוד ראשון של הרשב"א, זה מה שראינו קודם, הרשב"א אומר שהסוגיה מדברת בציור שהגט ניתן לרצונה, לא בעל כוחה. כן? לא בעל כוחה. והראיה היא מהווה מינה של הגמרא. בהווה מינה של הגמרא, הגמרא חשבה שמדובר המחלוקת של אולה ורבושיה היא אם זה מדין שליחות או מדין יד. להגיד מדין שליחות אפשר רק אם זה לא נגד רצונה. אם זה ברצונה. אבל אם זה נגד רצונה, אי אפשר להגיד מדין שליחות. אז ברור שהסוגיה, אומר הרשב"א, מדברת, הציור שעליו מדובר, זה גט שניתן לרצונה של האישה. אבל כאן אומר הרשב"א, תלוי מה האישה הזאת גילתה דעתה שהיא רוצה לזכות בגט באמצעות החצר. אבל באיזה אופן היא רוצה שהחצר תזכה לה? זה תלוי בצורת ההתבטאות שלה. בצורת ההתבטאות שלה. אם היא אמרה לבעל, אין לי התנגדות שאתה תזרוק את הגט לחצר שלי. במקרה כזה אומר הרשב"א, אין פה גילוי דעת מצידה שהיא רוצה שהחצר תעבוד עבורה מדין שליח לקבלה. אז איך הייתה לה בגמרא והאמינה שהיא תועיל לה מדין שליחות? אז אומר הרשב"א, כי הגילוי דעת הזה, אין לי התנגדות שהגט יזרק לחצרי, אומר שהיא מוכנה שהשליח תעבוד עבורה כשליח הבאה. ובשליח הבאה, כמו שאמרנו, הגט הוא לא גט, אלא אם כן הגט יגיע לידיה. אלא אם כן הגט יגיע לידיה. רק אז היא מגורשת. אז החצר צריכה לעבוד עבורה כשליח הבאה, ואז הגט, ואז נחלקו רבי אולה ורבי שעיה. אז במינה של הגמרא, הגמרא אמרה שאולה סובר, אולה סובר מדין יד, ורבי שעיה סובר מדין שליחות. איזה שליחות? שליח הבאה. שליח הבאה. ובמסקנה של הגמרא, הגמרא אומרת לו, שניהם סוברים שזה מדין יד. והשאלה מה הגדרה של יד? אבל אומר הרשב"א, אם היא תגלה דעתה שהיא רוצה שהחצר תפעל עבורה כשליח קבלה, בזה לא נחלקו. בזה לא נחלקו. מהי רמת הגילוי דעת? היא צריכה להגיד, כדי להגיד שהיא רוצה שהחצר תעבוד עבורה כשליח קבלה, פירושו של דבר שהיא אומרת, זרוק לי את הגט בחצרי ותזכה לי חצרי. היא אומרת, ותזכה לי חצרי. מה זה ותזכה לי חצרי? ותקנה לי החצר. תקנה לי החצר? אומר הרשב"א, זה שליח קבלה. זה שליח קבלה. שליח קבלה יועיל, ואז באמת היא לא צריכה לעמוד מצידה, כי אז באמת החצר תועיל מדין שליחות. זה החידוש של הרשב"א. עד כאן הרשב"א. אומר הקצות, אומר אבני מילואים, וליבי מהסס בזה. זאת אומרת, הקצות, אבני מילואים אומר, החידוש הזה של הרשב"א בכלל לא פשוט. בכלל לא פשוט. למה? אז הוא אומר כך, דוודאי אם אין האישה רוצה, מה צריכים להבין? ברשב"א יש פה כמה חידושים ברשב"א. חידוש אחד של הרשב"א, שלכאורה הוא עומד נגד הסוגיה, כי בסוגיה משמע שלמסקנה גם רב הושעיה אומר, שבכל מקרה, הגט, האישה שמקבלת גט בחצרה זה מדין יד. הוויכוח הוא מה זה יד? בא הרשב"א ואומר, אבל לא, אבל אם היא מגלה דעתה, יהיה פה סיפור אחר. החידוש השני של הרשב"א, זה שהרשב"א בא ואומר שהחצר עובדת בשביל האישה לפי רמת גילוי הדעת שלה. זה חידוש גדול להגיד דבר כזה. אבל מה תראה, איך שבני מילואים אומר. ואת יש פה חידוש בדברי הרשב"א, שתלוי איך האישה מתייחסת לחצר, ואיך זה בא לידי ביטוי, במה שהיא אומרת. תלוי מה שהיא תאמר. אם היא תגיד כך, יהיה כך. אם היא תגיד כך, יהיה אחרת. תגיד אחרת, יהיה אחרת. כן? זה חידוש. על כל פנים, אומר אבני מילואים, וליבי מהסס בזה. דוודאי אם אין האישה רוצה שתתגרש בחצרה בתורת שליחות לקבלה, אלא בתורת שליח להולכה, קשיה מי תמה דרב הושעיה. דנאיד הסבירה לידי חצר משום שליחות, כיוון שלא ניחלה שתתגרש מיד, אלא כן שליח הבאה, ודאי אינה מגורשת עד שיגיע גט לידה. מת, מה השאלה? עוד פעם, לאבני מילואים יש למעשה שתי קושיות על הרשב"א. נקודה ראשונה שקשה לו, מה הוא אומר? דוודאי אם אין האישה רוצה שתתגרש בחצרה בתורת שליחות לקבלה, אלא בתורת שליח להולכה, קשיה מי תמה דרב הושעיה. לא מובן לפי זה מה טעמו של רב הושעיה. אנחנו צריכים להסביר את אהבה אמינה. עוד פעם, הרי אהבה אמינה של הגמרא שאולה סובר שהחצר מועילה מדין יד, ורב הושעיה סובר שהחצר מועילה מדין שליח. כך רוצה הגמרא לומר. עכשיו, בא הרשב"א ומחדש, כמו שאמרנו, בגלל, הרשב"א מקשה על עצמו קושייה מהגמרא, אז הוא מסביר את הגמרא, שבאהבה מינה של הגמרא, את כל האהבה מינה של הגמרא, שהמחלוקת בין אולה לרב הושעיה, אם החצר מועילה מדין שליחות או מדין יד, אמר הרשב"א, ברור שהגמרא מדברת בציור, שהגט לא ניתן בעל כורחה. כי אם הגט ניתן בעל כורחה, לא שייך לבוא ולומר מדין שליחות. כן? אז אמר הרשב"א, אבל על איזה שליחות מדובר כאן? לא על שליחות לקבלה, אלא על שליחות להולכה. זאת אומרת, המחלוקת ביניהם, בין אולה לרב הושעיה, היא במקום שהיא גילתה דעתה, זאת אומרת, או נגיד ככה, אין גילוי דעת מצידה שהיא רוצה שהחצר תפעל עבורה כשליח קבלה, אז מה כן? מה כן? אני אומר, החצר תפעל עבורה מדין שליח הבאה. אומר אבני מילואים, אם ככה אני לא מבין את, לא מבין את סברת רב הושעיה. אז לא מובן מה שרב הושעיה אומר. אם היא רוצה איזה הווה אמינא יש לומר שכשהיא רוצה שהחצר תפעל עבורה כשליח הבאה, אז באמת, אז גם אם זה לא סמוך לה, זה יועיל. איזה הווה אמינא? הרי אם היא רוצה שהחצר תפעל עבורה כשליח הבאה, בהכרח שהגט הוא לא גט, הרי כמו שחילקנו, שליח הולכה עד שהגט של הבעל, שליח שהבעל ממנה להולכה, עד שהגט לא יגיע לידה, היא לא מגורשת. שליח קבלה, ברגע שהגט מגיע לידו, מגורשת. שליח הבאה, אז עד שהגט לא יגיע לידה, היא לא תהיה מגורשת. זאת אומרת, אתה צריך למעשה, בסופו של דבר, שהגט יגיע אליה. הגט יגיע לידה. לא מספיק שיגיע לחצר, צריך שיגיע לידה. אז הוא אומר, אז איך אתה מסביר את הרבושה היה באה ואמינה? איך אתה תסביר את הרבושה? הרי באה ואמינה של הגמרא, הגמרא אומרת שדעת הרבושה היה, למה באמת לא צריך שהיא תהיה סמוכה? כי החצר מועילה מדין שליחות. אומר רק זאת, אם תגיד שהיא מועילה מדין שליחות לקבלה, אני מבין, לא צריכה להיות סמוכה. שליח לא צריך להיות סמוך אליי. ידה צריכה להיות סמוכה. אבל אם אתה אומר שזה שליח הבאה, הרי, לא, הרי זה צריך להגיע לאישה. הגט צריך להגיע לאישה. אז כשהגט ניתן, הבעל נותן את הגט בחצר, כן? הבעל נותן את הגט בחצר, החצר מועילה כשליח הבאה ולא כשליח קבלה, הגט צריך להגיע אליה. אז אתה מוכרח לומר שהחצר זה נחשב כאילו הגיע אליה. אז אם היא סמוכה, אתה יכול להגיד כאילו הגיע אליה, אם היא לא סמיכה, איך זה מועיל? אם תגיד שמדובר בשליח קבלה, אני מבין. שליח קבלה לא צריך להיות סמוך. כן, הרי אני שולח, האישה שולחת שליח לקבל את הגט. הגט לא צריך להגיע אליה, צריך להגיע לשליח. אז לא אכפת לי. השליח רחוק, אישה נמצאת בארץ ישראל, שולחת שליח לניו יורק, לקבל מהבעל גט. טוב מאוד. הרי השליח בניו יורק, והיא מגורשת. התשובה היא, הגיעה לידי השליח. אבל אם אתה אומר, הרשב"א, בא ואומר, שבאמינא של הגמרא, כשהגמרא הבינה שהמחלוקת היא מדין יד או מדין שליחות, באמינא של הגמרא מדובר שהשליח הוא לא שליח קבלה, אלא הוא שליח הבאה. שליח הבאה צריך להגיע אליה הגט. אז אתה מוכרח לומר שכשהגט בחצר שלה זה כאילו הגיע אליה. אז אם היא סמוכה, אתה יכול להגיד הגיע אליה. אם היא לא סמוכה, היא לא הגיעה אליה. אז הרשב"א צריך הסבר. זה שואל הקצות. שאלה ראשונה. הוא לא מבין מה הרשב"א עונה. הרשב"א שאל, הרשב"א התקשה. ברור שהרשב"א היה לו קשה. אחרי שהוא חידש את החידוש שלו, הוא שאל את עצמו, הרי זה נגד הסוגיה. אז הוא בא וחילק. בא ואמינה, הוא אומר, של הגמרא, הגמרא חשבה באמת בדין שליחות, אבל לא שליחות קבלה, שליחות הבאה. שואל הקצות, אם שליחות הבאה, מה הרווחת? מה הרווחת? זה הקושייה הראשונה. זה מה שהוא אומר. ודאי אינה מגורשת עד שיגיע גט לידה. אז זה שאלה אחת. שאלה שנייה הוא שואל, ועוד, המאי אמרו לאולתם עדי חסר משום יד התרבאי. כן? הגמרא אומרת ככה. הגמרא מדייקת לאולה. בוא נראה את הגמרא. הנה, הרשון של הגמרא, הרשון של הגמרא היא כך. אז הוא אומר, אומר אבני מילואים כך, ועוד המאי אמרו, הרי הגמרא מסבירה עוד פעם, הגמרא מסבירה והאמינה שהמחלוקת בין אולה לרבו שעיה, שאולה סובר מדין יד ורבו שעיה סובר מדין שליחות. אז שואל עכשיו, או שואל עכשיו אבני מילואים, אז באמת הגמרא רוצה לומר והאמינה שלדעת אולה למה זה מועיל מדין יד, למה אולה אמר שהיא צריכה להיות סמוכה לה? בגלל שהחצר מועילה מדין יד, כך אומרת הגמרא. ורבו שעיה סובר שזה מדין שליחות, אז לכן היא לא צריכה להיות סמוכה. כל מקום, לדעת אולה אתה בא ומסביר למה אני אומר מדין יד, למה היא צריכה להיות סמוכה, סליחה, כי אולה סובר שהחצר זוכה מדין יד. שואלה אבני מילואים, המאי אמרו לאולה תמה דה חצר משום יד התרבאי, נעימה דהיר סבירה לנמי משום שליחות, אלא משום דלא אמרה תקנה לי חצרי, אלא ניחה לי שתזרוק לחצרי, ולא ניחה לי שאתגרש מיד, אלא שיהיה החצר כן שליח להבא. זאת אומרת, לפי הרשב"א, הרי הרשב"א רוצה להגיד חידוש להלכה. את רוצה לומר שגם אולה שפסקנו כמותו להלכה, פסקנו כמותו להלכה, והוא סובר שחסר מועילה מדין יד, זה רק בגלל שהיא אמרה, הרי במה המחלוקת, הסביר הרשב"א, במה המחלוקת בניהול הרבו שעיה? כשבעל רוצה לזרוק את הגט לאישה, אומרת האישה, ניחה לי שתזרוק את הגט לחצרי. אין לי התנגדות, שתזרוק את הגט לחצר. ועל זה אולה אמר שזה מועיל מדין יד, ולכן היא צריכה להיות סמוכה, ורבו שעיה אמר שהיא לא צריכה להיות סמוכה. היא לא צריכה להיות סמוכה, מספיק שתהיה משתמרת לדעתה. אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, שואל הרבני מילואים, שלפי הרשב"א, הגמרא אומרת שאולה סובר מדין יד, אז הייתה הגמרא צריכה לומר, כמו שהוא שואל, תמה דה חצר משום יד, למה צריך להגיד שחצר משום יד? נעימה, תגיד הגמרא שגם אולה מודה שזה מדין שליחות. כמו שאתה מסביר את הרשב"א. גם אולה מודה מדין שליחות. אלא מה? אבל מודה אולה שאם היא תגיד תזרוק את הגט לחצרי ותקנה לי חצרי, בוודאי זה יועיל. אבל כאן הרי לא מדובר על שהיא אמרה תזרוק את הגט לחצרי ותקנה לי חצרי, אלא מדובר שהיא אמרה תזרוק את הגט לחצרי, אין לי התנגדות שתזרוק את הגט לחצר שלי, שאז אני אומר שהוא שליח הבאה. בקיצור, הוא שואל, והמינה של הגמרא לא ברור לי, לפי החילוק של הרשב"א, מה הכרח של הגמרא לומר שאולה סובר מדין יד ורבו שעיה סובר מדין שליחות? לכאורה אתה יכול להסביר גם שאולה סובר מדין שליחות, שהרי אולה מודה שאם היא תגיד שהיא רוצה שהחצר תעבוד בשבילה כשליח קבלה, זה יועיל. הבעיה היא שהיא לא אמרה שהיא רוצה שתעבוד בשביל השליח קבלה. מה היא כן אמרה? אין לי התנגדות שתזרוק את הגט לחצר שלי, שאז אתה יכול להסביר באולה שהוא סובר מדין שליחות, אבל לא שליחות לקבלה אלא שליחות להבאה, כמו שרצית להסביר את רבו שעיה. בקיצור, אז אבני מילואים חולק על הרשב"א. אבל עכשיו, איך באמת להסביר פשט בגמרא? איך להסביר פשט בגמרא? הרי באבמין הגמרא אומרת שהמחלוקת של, ועוד פעם, הרשב"א כדי להגיד את מה שהוא אומר, את החילוש שהוא אמר, הוא הניח הנחת יסוד, שאם הגמרא אומרת שיש אבמינה בגמרא לומר שרבו שעיה סובר מדין שליחות, חייבים לומר שהגמרא מדברת בציור שהגט ניתן ברצונה, לא בעל כורחה. אומר האבני מילואים, ולכן נראה לעניות דעתי, דלמי דסל קדאיתך דפליגה בחצר דגט, בחצר דגט עם משום יד, בניגוד לרשב"א, היינו אפילו בעל כוחה, לא נכון. כשהגמרא הסתפקה בהסבר המחלוקת של אולה ורבו שעיה, בניגוד לרשב"א אומר האבני מילואים, ברור שמדובר כאן גם כשהוא זורק את הגט נגד רצונה. שאל הרשב"א, אם נגד רצונה, איך אפשר להגיד שליחות? איך אפשר להגיד מדין שליח? אז אומר הצלות, אני אסביר לך. ולכן יראה לעניות דעתי, למי דסלקדיידך דפליגה בחצר דגט עם משום יד, היינו אפילו בעל כורחה, שהרי סתם מתנן זרק לה גט מחצרה. במשנה כתוב סתם, זרק לה גט, אז זורקת לאשתו, והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה. לא כתוב אם היא הסכימה או לא הסכימה, יכול להיות שהיא לא תסכים. כן? משמע אפילו בעל כורחה. ועוד, שהרי אמרינן בבבא מציעא, דלעולה חצר משום יד התרבאי ולא גרעה משליחות. אלא, הלשון של הגמרא שם, אלא גבי גט דחובו לה, אין חווין לאדם אלא בפניו. ואין שם ברשי, דווקא שלא מדעתה צריכה להיות משום יד. אבל מדעתה, הוולך שליח כשאר חצר דמתנה ומציאה. נמצא ברבו שיה. זאת אומרת, ברור, הוא רוצה להגיד שלא רק זה, העובדה שהמשנה סתמה, אומרת שמדובר כאן בעל כורחה, אלא רואים שגם רשי הבין כך פשט בגמרא בבבא מציעא. אבל זה כרגע הנקודה, לא הנקודה החשובה. מכל מקום, הקצות אומר, ברור שהגמרא הבינה את המשנה שהיא מדברת גם בגט שניתן בעל כורחה. מה היה קשה לרשב"א? אם מדובר בגט שניתן בעל כורחה, איך יכולה להיות הוואמינא לומר שזה יועיל מדין שליח? לא מתאים לשליח בעל כורחו. הוא אומר, אני מדלג על הסוגריים. ואם כן, מן דאמר משום שליחות אפילו בעל כורחה, אבי חצרה. אי שאל הרשב"א, אין שליח בעל כורחו, ואף על גב דלא אשכן שליח בעל כורחו, נראה תימא דאחמילתא, משום שחזינן בעשתה שליח לקבלה, ואחר כך חזרה בה דפליגי, הגמרא בקידושין מביאה מחלוקת רבי יוחנן מריש לקיש. שאינה חוזרת, דלא עתיד דיבור ומבטל דיבור. הרי כל שעשתה שליח, תו לא מצי עד רבה ונעשה שלוחה בעל כוחה. ורבי יוחנן דאמר חוזרת, היינו משום דעתי דיבור ומבטל דיבור, כאילו לא עשתה אותו שליח, כיוון שלא נעשה אלא על ידי דיבורה. ואם כן, היינו דווקא בשליח הנעשה על ידי דיבור. באהוד הסביר על רבי יוחנן עתי דיבור ומבטל דיבור, אבל חצר שהוא שלוחה ממילא מן התורה אינה חוזרת, שהרי לא על ידי דיבור. אני אסביר מה שהוא אומר. אבני מילואים אומר, כמו שאני אומר, בניגוד לרשב"א. הרשב"א, בגלל שהגמרא בא ואמינה רצתה לומר שהמחלוקת בין רבו שיה לאולה היא מחלוקת עם מדין שליחות ומדין יד, אמר אינה ואמינה לומר מדין שליח כשזה בעל כוחה. הקצות אומר בדיוק להפך, ברור שמדובר פה אפילו בעל כורחה מסתם עד המשנה. המשנה מדברת סתם, אז זורק גט לאשתו. כן? ומה אתה שואל? אין שליח בעל כורחה? כאן השליח הוא לא... חצר, גם אם אתה אומר שמדין שליחות, היא לא ממנה אותה. היא אומרת לחצר, תהי שליח שלי. יש פה מינוי, יש פה מינוי בפועל. אין פה מינוי בפועל. אם אין פה מינוי בפועל, אומר אבני מילואים, אין הכוונה שהיא שליח ברצון. זה שליח שהתורה עשתה אותה שליח. התורה אומרת שאפשר לזרוק גט לאישה בחצר. וכך התורה אומרת, אין לי אלא ידע. גגה חצרה וקרפיפה מיניים, תלמוד לומר ונתן, מכל מקום. אז זה ברור שאפשר לגרש אישה באמצעות חצר, מצד אחד. מצד שני, ברור שאפשר לגרש אישה בעל כורחה. שני הדברים האלה ברורים. אם שני הדברים האלה ברורים, הפירוש הוא שהתורה חידשה שהחצר, כשגט ניתן לחצרה של אישה גם בעל כורחה, הדין הוא שהיא מגורשת. רק השאלה היא מאיזה דין? זה שאתה נותן גט לחצרה והיא מגורשת, מאיזה דין זה? אז יש מי שיגיד שזה מדין יד, ויבוא מישהו ויגיד, זה מדין שליח. מה פירוש? אז הרשב"א שואל, שליח בעל כורחו? זה לא שליח שהיא ממנה. זה שליח שהתורה חידשה שהחצר הזאת עובדת בשבילה כשליח. אז זה לא שהיא מינתה אותה. ועד כדי כך אומר השב שמייתא, אומר אבני מילואים, השליחות הזאת היא שליחות שהיא גם לא יכולה, היא לא יכולה להתנגד לה. היא לא יכולה להתנגד לה. זאת אומרת, גם אם נניח שהחצר עובדת מדין שליח, היא לא יכולה, היא לא יכולה להגיד אני לא רוצה. היא לא יכולה להגיד אני לא רוצה. ולצורך זה, לצורך זה, מביא אבני מילואים מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש בתחילת פרק שלישי בקידושין. נחלקו רבי יוחנן ריש לקיש שם בסוגיה, מה הדין? אישה ממנה שליח לקבלה. אישה ממנה שליח לקבלה. שליח לקבלה את הגט. והשליח עדיין לא קיבל את הגט. האם היא יכולה לבטל את השליחות, או לא יכולה לבטל את השליחות? במה זה תלוי? אז אומרת שם הגמרא, זה תלוי בשאלה, אם אתי דיבור ומבטל דיבור, או... השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים למינוי של השליח על ידי האישה? האם זה דיבור, או זה מעשה? יש לנו כלל, לא אתי דיבור ומבטל מעשה. דיבור לא יכול לבטל מעשה. אז אם יש פה מעשה, יש פה תוקף של מעשה, היא לא יכולה לבטל אותו. אם אין פה תוקף של מעשה, היא יכולה לבטל. אז נחלקו רבי יוחנן ריש לקיש, איך מתייחסים למינוי שליח קבלה של האישה? האם דנים אותו כמעשה? ואם דן אותו כמעשה, אז לא אתי דיבור ומבטל מעשה? או שאני דן אותו לא כמעשה, אני דן אותו כדיבור. ואם אם אתה דן אותו כדיבור, אתי דיבור ובטל דיבור. אז אומר אז אבני מילואים, גם רבי יוחנן שאומר שם שהיא יכולה לחזור בה מהמינוי, היא מינתה שליח לקבלה, והיא מבטלת אותו, היא חוזרת בה מהמינוי. אז רבי יוחנן אמר שהיא יכולה לחזור. אומר אבני מילואים, היא יכולה לחזור משום שזה דיבור. ולמה זה דיבור? משום שזה מינוי שלה, היא מינתה אותו. אבל אם השמיים ממנים, אז אומר אבני מילואים, לא יצויר ששליח מהשמיים ימנו אדם כשליח שלי, אז ודאי שאני לא יכול לבטל אותו. אז אומר אבני מילואים, החצר מונתה לא על ידך, בניגוד לרשב"א. הרשב"א הבין שהחצר שלך עובדת בשבילך לפי רצונך. איזה שליח אתה עושה? אתה תעשה אותה שליח קבלה, היא תהיה שליח קבלה. אתה תעשה אותה שליח הבאה, היא תהיה שליח הבאה. אומר אבני מילואים, זה לא מתחיל. החצר היא לא שליח שלך במובן זה שאתה מינית אותה. וממילא אתה גם לא יכול להתנגד למינוי. מהשמיים מינו אותה. החצר היא שליח, למי שסובר, שחסר מדין שליחות. אין הכוונה שבן אדם ממנה. אלא הכוונה היא מהשמיים מינו את החצר כשליח. ממילא היא לא יכולה להגיד אני לא רוצה. אין שום משמעות למה שהיא תגיד שהיא לא רוצה. זה מה שאומר, אני אקרא את זה בפנים. ולכן נראה לעניות דעתי, דלמאי דסלקדאי תחתי פליגה בחצר דגט, אם משום יד. אז קודם כל אומר אבני מילואים, בניגוד לרשב"א, היינו אפילו בעל כוחה. ברור שמדובר גם בעל כוחה. שהרי סתם התנן זרק לגט בחצרה. משמע אפילו בעל כוחה. אני מדלג על הסוגריים. ואם כן, מן דאמר משום שליחות, אפילו בעל כוחה אבי חצרה. שואל הוא שאלת הרשב"א, מה פירוש אפילו בעל כוחה? ואף על גב דלא אשכן שליח בעל כוחו. נראה תיימת דאח מילתא, משום שחזינן אז אומר אבני מילואים, נראית היא לא יכולה להתנגד למינוי השמיים. מהשמיים מינו את החצר כשליח. אפילו כשהיא ממנה שליח לקבלה, זה מחלוקת אם היא יכולה לבטל אותו. אבל גם מי שאומר שהיא יכולה לבטל אותו, זה בגלל שאתי דיבור ומבטל דיבור. אבל כשהמינוי הוא לא מינוי שאתה מינית, אלא מינוי שמהשמיים מינו, זה מייסה. אז הוא אומר כך, ואף אגב דלא אשכן שליח בעל כוחה, נראה תאימה דאח מילתא משום דחזינן בעשתה שליח לקבלה, ואחר כך חזרה בה, שנחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן וריש לקיש, דאינה חוזרת, ריש לקיש אומר אינה חוזרת, רבי יוחנן אומר חוזרת. למה הוא אומר אינה חוזרת? דלא עתי דיבור, הוא מבטל דיבור. הרי כל שעשה שליח תו לו מציה אדרבה, ונעשה שלוחה בעל כורחה. ורב יוחנן דאמר חוזרת, היינו משום דעת דיבור ומבטל דיבור, הוא כאילו לא עשתה אותו שליח, כיוון שלא נעשה אלא על ידי דיבורה. ואם כן, היינו דווקא בשליח שהיא מינתה, כן? היינו דווקא בשליח הנעשה על ידי דיבור, בעוד הסביר לרב יוחנן עתיד דיבור ומבטל דיבור. אבל חסר שהיא שלוחה ממילא מן התורה אינה חוזרת, שהרי לא על ידי דיבורה הוא נעשה, התורה עשתה את החסר שליח. אז קודם כל אבני מילואים טוען, כמו שאמרנו בסוגיה, ברור שמדובר באמת בסוגיה, מדובר בניגוד לרשב"א, גם בעל כורחה, גם בעל כורחה, ואין לה יכולת לבטל את המינוי של החצר כשליח. כן, אמנם במסקנה סקינן, מסקנת הסוגיה, המסקנה היא דחו לעל מהחצר משום ידע ומשום דסביר עלן, שמעולם לא נעשה חצר שליח. אבני מילוי מחדש פשט בגמרא, באבאמין הרי חשבנו שחצר מדין שליחות, אף על פי שכמו שהרש בטען אין שליח בעל כורחו, אבל בגט יש שליח בעל כורחו, כי לא היא ממנה את החצר כשליח. מי שעשתה את החצר שליח זה התורה, כן? התורה. אבל מה נתחדש במסקנה? המסקנה אומרת הגמרא, לא, דקו לאלמה משום יד, לא משום שליחות, כן? כך אומרת הגמרא. אלא הוויכוח הוא מה הגדרה של יד. אז אומר אבני מילואים, אומר אבני מילואים כך, אמנם במסקנה עסקינן דחו לאלמה חצר משום ידה, ומשום דסביר עלן דמעולם לא נעשתה חצר שליח לחובה אלא למידי דזכות. זאת אומרת, יש פה יסוד אחר במסקנה. ובאמינא הגמרא חושבת, כמו שאמרנו, שיכול להיות שחצר, קודם כל, בניגוד לרשב"א, מדובר במשנה בעל כורחה, וממילא צריך לומר שהחצר שעליה המשנה מדברת, זה חצר שמועילה לה, לפי הוואמינא של הגמרא שנחלקו אולה ורבו שיה, אם מדין יד או מדין שליח, אז מדובר פה בניגוד לרשב"א, על שליח קבלה. זאת אומרת, ושוב, זה לא מינוי שלה, זה לא שהיא מינתה את החצר כשליח קבלה, אלא התורה מחדשת שהחצר עובדת בשביל הבעלים כשליח קבלה. החצר עובדת בשבילה כשליח קבלה. זה החידוש של התורה. ולכן גם היא לא יכולה להתנגד. היא לא יכולה להגיד שהיא לא רוצה. זה לא יעזור לה. כי אפשר לגרש אישה בעל כורחה בחצרה. אז היא לא יכולה להגיד שהיא לא רוצה. אז מה המסקנה? באה הגמרא במסקנה ואומרת לו, דחו לאלמה משום יד התרבי. את כולם יודעים שהחצר כשהיא נתרבתה לזכות לה בגט, זה לא מדין שליחות, אלא מדין יד. כן? אז הוא אומר, אז מה הסברה? מה נשתנה בסברה? אומר אבני מילואים, אמנה במסקנה עסקינן דחו לאלמה חצר משום ידה, ומשום דסבירן הנחשב שמעולם לא נעשה חצר שליח לחובה. חצר, גם אם התורה מחדשת שחצר זוכה לה, זה רק בגלל שזה מידי זכות, זה זכות בשבילה. אבל לחובה לא תחדש התורה שחצר זוכה לאדם לחובתו. כן? דמעולם לא נעשה חצר שליח לחובה, אלא למידי זכות. וכמו שכתב רש"י בפרמסי הפרק ראשון, דמשמע דבמידי דזכות ניחא לי שיהיה החצר שלוחו. אומר, אומר, אומר רש"י, דמשמע דבמידי דזכות, בדברים שבגדר זכות לאדם, נוח לו לאדם שיהיה החצר שלוחו. מה שאין כן במידי דחובה, אין שם. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אי אפשר, זאת אומרת, גם אם נניח בניגוד לרשב"א, מזה הגמרא לא חזרה, שהרשב"א אמר שהכל תלוי, היא תחליט באיזה אופן החצר תעבוד עבור. האבני מילואים אומר, מה פתאום? היא לא מחליטה, התורה מחליטה. נו, אז מה המסקנה של הגמרא? שהגמרא אומרת כולי עלמא משום יד. הכוונה של הגמרא לומר, לא ייתכן לומר שזה מועיל מדין שליחות, כי גם אם התורה ממנה את החצר כשליח, זה רק במידי דה זכות, לא במידי דה חובה, לא בדברים שהם בגדר חובה עבורה, וגט זה חובה עבורה. ואם כן, גט דה חובה לה, מעולם לא נעשה החצר שלוחה. מעולם לא נעשה החצר שלוחה. ואפילו אחי פליג רבו שיה, זאת אומרת, אפילו אחי, הכוונה למסקנת הגמרא, רבו שיה נחלק על אולה, וסביר עלי, דנאי שליח לא אבי, אבל החצר זוכה למדין יד, כיוון שמשתמרת לדעתה, אז זה נחשב כאילו יד ארוכה, כמו שכתב הנימוקי יוסף, יותר כמה דמציע שם, בשם הרן, לעניין מציאה, כן? דקשאינו, מתייה שם הערה של הנוקי יוסף בשם הרן. רואים שם בגמרא שאדם יכול לזכות על ידי חצרו במציאה. זאת אומרת, דבר הפקר שנכנס לתוך החצר שלי, כשהחצר משתמרת לדעתי, זכיתי בדבר. זה הפך להיות שלי. והשאלה ששואל שם הרן, איך זה שלך? איך זה שלך? הרי אתה לא סמוך לחצר. אתה לא סמוך לחצר. תגיד, מדין שליחות. מה הבעיה? מדין שליחות. אז אומר הרן שם, בשם, אומר הנימוקי יוסף שם בשם הרן, חידוש גדול. הוא אומר, לא שייך ששליח שלך, כן? לא שייך ששליח שלך יבצע עבורך פעולות בדבר שהוא לא שלך. שליח שלך יכול לבצע עבורך שליחויות בדברים ש... בדבר שהוא שלך, אבל לא בדבר שהוא לא שלך. כן? הוא לא יכול לבצע עבורך פעולות בדבר שהוא לא שלך. מה זאת אומרת? אני לא יכול לשלוח שליח שיקבל עבורי מתנה ממישהו. מישהו רוצה לתת לי מתנה, אני שולח אותך, לך אליו, תקבל את המתנה עבורי. התשובה היא, זה אתה כן יכול. אבל וזה אתה כן יכול, אבל היכולת הזאת נובעת מהעובדה שהבעל הממון, במקרה הזה, הנותן מתנה, הוא מוכן שהוא יהיה שליח שלך. אבל אם בעל הממון או אין בעל הממון, לא שייך שתבצע, תשלח שליח לבצע עבורך שליחות בדבר שלא שייך לך. נפקמינה, אומר הנימוקי יוסף, נכנסה מציאה ורעפקר לתוך החצר שלי. האם אני אזכה בחצר או לא אזכה בחצר? אומר הנימוקי יוסף, מדין שליח החצר לא יכולה לזכות לך. מדין שליח החצר לא יכולה לזכות לך. למה היא לא יכולה לזכות לך? משום שהממון הוא לא שלך. הממון הוא לא שלך. במתנה החצר שלך תזכה לך. מדוע? משום שהנותן מתנה מכניס את המתנה שהוא רוצה להקנות לך לתוך החצר שלך. אז יעבוד, אז החצר תעבוד בשיחה מדין שליחות. אבל כשזה לא מתנה, זה דבר הפקר. אז הדבר הפקר לא שייך לך. אם הוא לא שייך לך, איך אתה עושה את השליח לזכות עבורך בדבר שלא שייך לך? אם יש בעלים שנותן לשליח שלך מתנה, יש בעלים שמכניס לתוך החצר שלך מתנה, אז החצר תעבוד בשבילך מדין שליח. אבל אם אין בעלים, זה הפקר. אז מחדש הנימוקי יוסף מכוח הקושייה הזאת, שחצר לא יכולה להועיל בדבר שהוא לא שלך, רק בהסכמה של בעל הממון. אז אומר, אז לכאורה במציאה שזה הפקר, איך החצר תזכה בשבילך מדין שליחות? אומר הנימוקי יוסף, נכון, היא לא תזכה עבורך מדין שליחות, היא תזכה עבורך, אבל מדין יד, לא מדין שליחות. למה? כי שליח שלך לא יכול לבצע עבורך פעולה קניינית בדבר שלא שייך לך, בדבר שאתה לא בעלים עליו. זה היסוד, זה נקרא באחרונים, זה נקרא השליח יכול לעבוד עבורך בתנאי שהוא שלוחו של בעל הממון. אם יש בעלים לממון, הוא צריך להיות שלוחו של בעל הממון. אבל אם הוא איננו שלוחו של בעל הממון, לא ייתכן שהוא יזכה עבורך. לא ייתכן שהוא יזכה עבורך. אז אומר אבני מילואים, אומר אבני מילואים כך. איפה זה? כן. ואם כן, גט דחובולה, מעולם לא נעשה החצר שלוחה. זאת אומרת, למסקנת הגמרא, עוד פעם, למסקנת הגמרא, אומר אבני מילואים, מה נתחדש במסקנה? אז אומר אבני מילואים, אמנם במסקנה עסקינן דקו לעל מחצר משום ידע, מה נתחדש לנו? משום דסבירה לן דמעולם לא נעשה חצר שליח לחובה, אלא למידי דזכות. וכמו שכתב רשי, דמשמע דבמידי דזכות ניחא לי שיהיה החצר שלוחו, מה שאין כן במידי דחובה, וגט דחובה. זה לא גט דחוב, כך אומרת הגמרא. אז ממילא לא שייך, זה המסקנה של הגמרא. כולי על מסברי משום יד ולא משום שליחות, הפירוש הוא לא ייתכן שהחצר תעבוד כשליח, זה המסקנה של הגמרא, במין הגמרא לא חשבה כך. אבל במסקנה של הגמרא, לא ייתכן שהחצר תפעל עבורך מדין שליחות בדבר שהוא חוב. לא ייתכן שהחצר תעבוד שלך בדין שליחות בדבר שהוא חוב. טוב, נעצור כאן, נראה את הקטע הזה בפעם הבאה עוד פעם.